ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף חף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מסוף חף וו עמוד ב' במשנה. הנושא שמופיע בשוליים ממול, כתבנו, יש צורת מעוין, וזה מדגיש את הבהמות איל ופר. פס כפול הוא מדגיש בכמה כהנים מקריבים אותם. אנחנו נראה העיל ב-11 ופר ב-24. המשנה, עיל קרב ב-11, הבשר ב-5, הקרביים והסולת והיין ב-2. אז 5 על הבשר ו-6 נוספים, סך הכל 11. פר קרב ב-24. הראש והרגל, הראש באחד והרגל בשניים, העוקץ והרגל, העוקץ בשניים והרגל בשניים, החזה והגירה, החזה באחד והגירה בשלושה, שתי ידיים בשניים, שתי דפנות בשניים, הקרביים והסולת והיין בשלושה שלושה, זה סך הכל 9. במה דברים אמורים? בקורבנות ציבור. החלוקה הזאת, זה מדובר בקורבן ציבור, ולקורבן ציבור, כמו שלמדנו בדפים האחרונים, צריכים פייס, את האמצעי לבחור מי יעשה את מה. אבל ממשיך המשנה בקורבן יחיד, אם רצה להקריב, מקריב. הכהן אחד יכול להקריב את הכל בלי פייס. הפשטן וניתוחן של אילו ואילו שווין, כלומר של יחיד ושל ציבור, הם שווין להיות כשרים, מה שאומר להיות כשרים בזר. הגמרא, לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נוסק, שם כתבנו הפשט וניתוח כשרים בזר, סדרה של סימונים ש זקוקים להסבר. תחת הכותרת מבנה אנחנו נראה שימוש במעוין ופס כפול, הם ניסיונות להביא מקור לדין דהפשט וניתוח לא בעי כהונה. אז אנחנו רואים המילה שנאמר מיד במעוין כתשובה לשאלה מניין לאפשט וניתוח ששווה בזר, ואז אנחנו נדגיש עם פס כפול את הביטוי הפשט וניתוח לא בעי הכהונה, וגם בהמשך דף חף זיין עמוד א' אנחנו נראה שזה ממשיך רוב העמוד שם. הגמרא, תנא הפשטן וניתוחן שווין בזר. המשנה אמרה אילו ואילו שווין, אבל במה? אז הברייתא מרחיבה ומסבירה מה שאנחנו אמרנו כבר בעל פה על פי רשי, אבל רשי לקח את זה כמובן מכאן, שהברייתא מסבירה שהפשטן וניתוחן הם שווין במה? בזר, שהם קשרים בזר, את הפעולות האלו של הפשטת האור וניתוח והפרדת, חתיכת הבהמה לאיברים איברים, כמו שראינו במשנה. זר קשר לפעולות האלו. אמר חזקיה, מניין להפשט וניתוח ששווה בזר? שנאמר, יש לנו הערה או עצה שכתבנו בשוליים אצל הכוכבית, מומלץ לעיין בויקרא פרק א' פסוקים א' עד י' ג' בעניין קורבן עולה דה בקר וצון. אז אני מקווה שכל אחד ינצל את ההזדמנות להכיר את הפסוקים שם. הגמרא עצמה תתייחס לפסוקים. אז הגמרא מצטטת שנאמר, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. הגמרא מדייקת, נתינת אש באי הכהונה, הפשד וניתוח לא באי הכהונה. ממשיך הגמרא בדף כ"ז עמוד א', היי מבאי אלי לגופי. הפסוק שציטטנו שבני אהרון ייתנו אש על המזבח, הוא לא נכתב כדי לדייק משם משהו אחר, הוא נצטרך לגופי להגיד, ללמד שנתינת אש צריך להיות על ידי כהן. אבל מניין לנו למעט כהונה מאפשט וניתוח? אמר רב סימי בר אשי, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. אז רב סימי מספר, אשכחתי לאביי דהווה מסביר ללברי. אני מצאתי אביי מסביר את דבריו של חזקיה לבנו. אביי מסביר לבנו מה שחזקיה אמר. הרי חזקיה הופיע בסוף, שתי שורות מסוף חבב ומדבט, שהוא הביא את הפסוק ונתנו בני אהרון הכהן אש המזבח. יש עומק מאחרי הדברים האלו, אנחנו נתקדם בגמרא. הפסוק בויקרא פרק א' פסוק ה' כתוב, ושחט שחיטה בזר כשרה. הברייתא שואלת, וכי מאין בת, מניין לך לחשוב שזר פסול לשחיטה, שאתה צריך לבשר, ללמד שהוא באמת כשר? אם אתה דואג לכך ללמד ששחיטה כשרה בזר עם פסוק, כנראה היה מקום לחשוב אחרת. הגמרא מסבירה מה היה המקום לחשוב אחרת. מכלל שנאמר, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח. זה פסוק במדבר פרק י"ח פסוק ז'. ככה כתוב שם שכל דבר המזבח זה שייך לכהונה. שומע אני אפילו שחיטה. תלמוד לומר, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. והמילה והקריבו הוא שייך לקבלת הדם. מקבלה ואילך מצוות כהונה. מתי נכנסים הכהנים לתמונה לפי הפסוק? זה בזמן שהם מקבלים את הדם. ככה כתוב, הקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. אז מה שהיה לפני כן לא צריך כהונה. רש"י כותב, תלמוד לומר ושחט והקריבו הכהנים, ומכתיב כהן בקבלה ובשחיטה לא כתיב. מכלל דבשחט הבעלים כאי, שהבעלים של הקורבן הוא יכול, הוא קשר לשחיטה, לשחוט את הקורבן. ושמח ידו ושחט, לימד על השחיטה שקשרה בזר. עד כאן לשון המשנה. ומינה ומסביר אביי לברי הדחזקיה אחי. ואנחנו נחזור כעת לגמרא. ושמח ידו ושחט, לימד על השחיטה שקשרה בזר. בעצם מה שכתוב פה בסוף הברייתא זה הפתיחה של הברייתא שצוטט ושחט שחיטה קשר בזר, וכאן הגמרא הברייתא חוזרת על זה, רק היא מצטטת עוד מילים, ושחט ידו וכו', ושחט, ורק מקבלה ואילך מצוות כהונה. הגמרא ממשיכה עם מה שרש"י כבר הסביר, זה אלו דברי אביי. מכתי, מקבלה ואילך מצוות כהונה. ונתנו בני אהרון הכהן אש, זה כתוב אחרי קבלה. למה לי? הרי אני יודע שמקבלה ואילך מצוות כהונה. למה כותבים אחרי קבלה עוד פעם ונתנו בני אהרון הכהן אש? אני מבין שכבר הכהונה נכנסה לתמונה. כאן בא אביי לנקודה. לימותי הפשט וניתוח. מה שחזקיה בסוף חבב המובד ציטט, ונתנו בני אהרון הכהן אש על מזבח, ככה יש להבין את הדברים. הרי זה פסוק שכבר מוזכר לפני כן הצורך לבני אהרון, לכהנים. למה פה עוד פעם מזכירים כהנים? בני אהרון הכהן, למה? כמו שראינו כבר מוקדם יותר, וזה מה שהבאי מחדד. למעוטי, הפשט לדברים האלו, לפעולות האלו, הפשט לא צריך כהונה. בניגוד למה שהגמרא דחתה למעלה בראש העמוד, מבאי אלי לגופי, לא. הפסוק הזה, עם האזכור של כהונה, לכאורה מיותר. ולכן למה נכתב בני אהרון כאן אצל אש? כדי לדייק ולמעט, יש משהו אחר שלא צריך, לא צריך כהונה, דהיינו, הפשט וניתוח. ובמילים אחרות, הפשט וניתוח, קשרים בזר. שואלת הגמרא עוד פעם, קושה, ועקתי יצטריך. הפסוק הזה היא נצרך עדיין, ולא נכתב לשם דיוק, למעוט הפשט וניתוח. יצטריך, סגדה דחמינה, כיוון דלאב עבודה דמעקווה כפרה היא. הפעולה של נתינת אש על המזבח היא לא קשורה לכפרה. איך אדם משיג כפרה דרך הקורבן? על ידי זריקת הדם. כפרה זה בדם, לא באש. אז הייתי חושב שנתינת האש על המזבח אין צורך לכהונה. נקרא עוד פעם, כיוון דלאב עבודה דמעקווה כפרה היא, לא תיבאי כהונה. כמה שמלן דבאי כהונה. הפסוק ונתנו בני אהרון אש על המזבח, שוב פעם הוא כן צריך לגופי, כי היה לי מחשבה או הווה מינה שלזה אין צורך לכהונה. כמה שמלן צריך לכהונה, אבל הוא לא נכתב כדי לדייק ממנו למעוט הפשט וניתוח. אז חוזרת השאלה, מה המקור שזר קשר להפשט וניתוח? אלא מאחה. אנחנו נצטט פסוק ח' מפרק א' בויקרא. ויאכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר. מכתי. בואו נעיין עוד פעם. מקבלה ואילך מצוות כהונה. העריכה הזאת של האיברים הוא אחרי קבלה. ויערכו, למה לי את הפסוק הזה שבו מוזכר עוד פעם כהונה? הרי פשוט הוא אחרי קבלה. אז למה מוזכר פה כהונה בפסוק שקראנו, וגם לפני שלוש שורות כבקבנו בסוף השורה בני אהרון? למעוטי הפשט וניתוח. כעת בגמרות המסומנות יש קטע בסוגריים, ואנחנו כתבנו בשוליים ממול אצל הכוכבית, טעם הסוגריים, אימה זו נדחית בסוף הסוגריים, והגמרה חוזרת לאותו נקודה שמיד לפני הסוגריים. כל זה בניגוד לשאר הקושיות המסומנות במשולש שהביאו את הגמרא לתשובות חדשות. אז לפי המבנה שהצגנו כעת עם הסוגריים, אם אנחנו נדלג לדקה, אמרנו שעל פי הפסוק וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, אפשר לדייק, זה שהוזכר פה בני אהרון הכהנים, זה לכאורה מיותר, הרי זה אחרי הקבלה, קבלת הדם. למה מזכירים עוד פעם בני אהרון? אז אמרנו למעוטי הפשט וניתוח. הגמרא אחרי הקטע שבסוגריים, אנחנו עם בערך 8-9 שורות, הגמרא אומרת ואימה הכי נמי לגופי, כמו שדחינו מקודם את בעניין נתינת האש, שדבר שלא מעט כבר כפרה, הייתי חושב שלא צריך כהונה. גם פה, מה מדובר? על עריכת הנתחים. אולי זה דבר, אפשר לומר, גם זה לא דבר המעכב כפרה. רק נוסיף במאמר מוסגר, אחרי שזורקים את הדם על המזבח, אם נאבד כל האיברים, עדיין הבן אדם משיג את הכפרה. הם לא מעכבים כפרה. אם הם קיימים, אז חייבים לערוך אותם על המזבח. אבל אם נאבדו, זהו. הוא כבר השיג כפרה דרך זריקת הדם. אז זה גם דבר שאפשר לומר עליו, הוא לא מעכב כפרה. וממילא, אם לא היה כתוב בני אהרון הכהנים בעניין העריכה, הייתי אומר לא צריך כהונה. אז בא התורה ואומרת לגופי, לזה צריך כהונה, למרות שהוא לא מעכב כפרה. וממילא הוא לא נכתב לשם דיוק שכאן בני אהרון, אבל אפשט וניתוח כשר בזר. אז אין לי מקור לומר אפשט וניתוח כשר בזר. אז הגמרא תמשיך אחר כך, בהמשך אתם רואים עם המעוין הבא בסוף השורה שם, אלא והקטיר הכהן את הכל. עוד פעם מזכירים כהן, למרות שמדובר אחרי קבלת הדם, וזה למה יעתה? אז הגמרא תגיד לימוד הפשט וניתוח. אנחנו נחזור לקטע שדילגנו. הגמרא שואלת, אחרי שציטטו, הגמרא ציטט, מה שראינו למעלה במעוין לפני, נגיד, לפני מספר שורות, למהך ויערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפטר, ואימה שואלת הגמרא, מי אומר שזה למעוטי הפשט וניתוח? ואימה למעוטי סידור שני גזירי עצים, שלדבר הזה לא צריך כהונה. לפעולה הזאת אנחנו הזכרנו את זה מספר פעמים כבר בדפים הקודמים, הפעולה, העבודה של שני גזירי עצים. אנחנו יודעים שכהן צריך לעשות את זה, אבל אולי לא. יש כאן עוד סוגריים פנימיים, נדלק שתי שורות, לא סלקא דאיתך. אני מקווה שכולם, כולכם עוקבים אחריי בתחילת השורה השלישית או שנייה אחרי זה, אתם רואים לא סלקא דאיתך, זה כאן דחיית מה שהצגנו ואימה למותי. לא סלקא דאיתך, אל תחשבו שלא צריך כהונה לסידור שני גזירי עצים. אולי באופן יותר פשוט, ודאי צריך כהונה לשני גזירי עצים, וזה מה שהגמרא תוכיח בשורות הבאות. נחזור למה שדילגנו כעת. שאלנו אולי מה שכתוב בני אהרון הכהנים בעניין עריכת האיברים זה למעוטי שני גזירי עצים. הגמר אומר לא מסתברא דיווחא, הדלת והזיין מתחלפות, זה כמו זבח. מסתברא דיווחא דקוותי ממעט. הפשט וניתוח שייך לגוף הקורבן, מפשיטים את האור, חותכים את הבהמה לאיברים, זה הגזבח. אז אם יש פסוק בעניין זבח, בעניין עריכת הנתחים, אז ואמרנו שיש לדייק משהו, מסתברא לדייק משהו דומה. אז זה הכוונה, מסתברא אנחנו נמעט הפשט וניתוח מצורך לכהונה. הגמרא אומרת, אם אתה עובד על סברה, עד רבה, סידור דקוותי ממעט. אם הפסוק שהזכרנו מקודם, וערכו בני אהרון, מה זה וערכו? זה לסדר דברים, לסדר את הנתחים. אז בואו נמעט עוד עניין של סידור, שלא צריך כהונה, ומה זה? סידור שני גזירי עצים. אז אולי זה עדיין הפשט, ש יש למעט מצורך לכהונה סידור של גזירי עצים. עונה הגמרא, לא סלקא דאיתך, אתה לא יכול לעלות על הדעת שלא נצטרך כהונה לסידור של גזירי עצים. דיאמר מו. ותשימו לב, כאן זה לוקח לנו, לוקח אותנו בערך 4-5 שורות לפתח את התשובה הזאת. דיאמר מו, והקריב הכהן את הכל המזבחה והקטיר. זו הולכת איברים לכבש. זה להקריב את הכל המזבחה רק לתקן פה, והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה. זה, כפי שאמרנו, הולכת איברים לכבש. וכאן כתוב והקריב הכהן. הולכת איברים לכבש הוא דבעי הכהונה. הולכת עצים לא בעי הכהונה. בואו נדייק. זה דיוק על דיוק. הסידור, שני גזירי עצים, שזה בנפרד מהולכת עצים, אחרי שסידרו את רוב העצים, בסוף הפרוצדורה שמים שני גזירי עצים נוספים. זה בעיה כהונה. וערכו למה לי, הפסוק שהזכרנו כבר מוקדם יותר, וערכו בני הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, אז מה ניתן ללמוד מבני אהרון הכהנים עכשיו? לימודי הפשט וניתוח, כפי שאמרנו. זה בא, לא בא למעט כהונה מסידור שני גזרי עצים, אלא כמו שאמרנו מקודם. אז אנחנו חוזרים לנקודה שלפני הסוגריים, כמו שאנחנו אמרנו מקודם. עכשיו הגמרא שואלת, ואימה החינמי לגופי, אולי הפסוק וירחו בני אהרון הכהנים את הנתחים הוא לא לשם דיוק ולומר הפשט וניתוח לא צריך כהונה, אלא הוא נכתב כדי ללמד שהפעולה הזאת של עריכת הנתחים צורך, יש צורך לכהונה, כי הייתי חושב אחרת, ואני מציע, הייתי חושב שבגלל שהוא לא מעכב כפרה אולי לא צריך כהונה, כמה שמה לפסוק הוא כן צריך כהונה, אבל הוא לא נכתב כדי לדייק ממנו שאפשט וניתוח לא צריך כהונה. אז מה המקור לכך שאפשט וניתוח לא צריך כהונה? אלא, סופה מעוין, זה מבשר על ניסיון חדש. פסוק ט', מה כתוב שם? וקטיר הכהן את הכל. למי אתה? למה צריכים להזכיר פה הכהן? תשובה למעוטי הפשט וניתוח. והקריב הכהן את הכל המזבחה. זו הולכת איברים לכבש. הולכת איברים לכבש הוא דבעי הכהונה. הולכת עצים לא בעי הכהונה. הסידור שני גזרי עצים בעיה כהונה, כפי שראינו מקודם. ונתנו לגופי. אנחנו ראינו את הפסוק הזה בסוף עמוד הקודם, זה מה שחזקיה הביא, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, והגמרא למעלה בראש העמוד שלנו, המבאי אלי לגופי, זה מה שמוזכר עכשיו. הפסוק הזה ונתנו הוא לגופי. אני ולא נכתב לשם דיוק, אלא שנדע שנתינת אש המזר צריך להיות על ידי כהנים. וערכו שניים. בני אהרון שניים. הכהנים שניים. כאן כל המילים האלו בפסוק ח' הם בלשון רבים. מינימום של רבים זה שניים. אם נצרף את המספרים האלו, למדנו לתלה שטעון שישה. רשי כותב שטעון שישה, הבשר בחמישה והקרביים באחד. לפני שנתקדם אני חייב לציין ש יש גרסאות אחרות על כל הסוגיה הזאת, ואפשר למצוא אותם בספר איזה הוא מקומן. אנחנו ניסינו לתת הסבר לפי מה שנמצא בפנינו בגרסה הנוכחי, אבל אם ביניכם מעלים קושיות, משהו לא מסתדר, אני מציין כבר שיש גרסאות אחרות. הגמרא ממשיכה, אמר רב המנונה, קשיא לי לרבי אלעזר, היי, הפסוק, הפסוקים בויקרא א' עד ט', פסוקים שציטטנו לאורך הגמרא, בבין הבקר כתיב, לא כמו שאמרנו עכשיו בתלה, כתוב, וכל אחד מוזמן לפתוח את החומש ולראות שמדובר שם בבין בקר, ובין הבקר 24 באי, אנחנו ראינו את זה במשנה שלנו. אז איך אתה מצטט פסוקים ואומר שמכאן לומדים התלה שטעון שישה, בזמן שהפסוקים לא מתייחסים לתלה בכלל? וניחא לי, כל זה רב המנונה מספר לנו שרב אלעזר העלה את הקושיה הזאת, והוא עונה, וניחא לי, הוא נותן תשובה. על העצים אשר על האש אשר על המזבח, זה בפסוק ח' שם. אין זהו דבר שנאמר בו עצים, אש ומזבח. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הווי אומר זה תלה. רש"י כותב, הווי אומר זה תלה בראש העמוד, תמיד של שחר. הזקיקך הכתוב בו למערכת עצים חדשה בכל בוקר, ויש על מזבח תוקד בו, והך מוקדה סידור המערכה אי, כדתניה לקמן בפרק שלישי. הוא ביר עליה הכהן עצים בבוקר, וערך עליה העולה, ויאמר מור, העולה עולה ראשונה. אבל שאר קורבנות לא הוזקקו לחידוש מערכה. והנח עצים ואש דכתיבי בבין בקר, לא לעצוכי סדרי עצמו, אלא משום דעדיין לא נאמרה פרשת סידור המערכה הכתובה בצוות אהרון, זאת אומרת בפרשה שנייה בספר ויקרא, וכאן התחיל לדבר בצורכי עולה, והוא צריך לומר איך תינתן, כתב לן כאן, ונתנו אש ואוכלו עצים, הסידור מערכה דשחרית קאי. אז עצם הופעת הפסוק הזה, נכון שזה במסגרת פסוקים על בן בקר, אבל כפי שהגמרא ציינה, איזה דבר שנאמר בו, כלומר בראשונה, עצים, אש ומזבח, זה תמיד של שחר. רש"י בסוף חף זין עמוד א' בדיבור מתחיל וניחא לי, כלומר זה תשובת רב אלעזר לשאלה, הרי הפסוקים מדובר בבין בקר, איך אתה אומר שמדובר פה בתלה? רש"י כותב וניחא לי, הדר משני לי אחי, על העצים אשר על האיש, קרא יתרה הוא. ציטטנו פסוק ח', רש"י מציין זה פסוק מיותר, כש מתייחסים לפירוש, לפשט הפשוט בפסוקים, הוא נראה מיותר. דהכתיב ונתנו אש, בפסוק זין כתוב ונתנו אש וערכו עצים וערכו נתחים, למה ליטו על העצים, מה שציטטנו בפסוק ח', על העצים אשר על האש, למדרש בי דהני שישה כהנים הוצחו לדבר שנאמר בו אש ועצים ומזבח. ואיזו דבר שהזקקתי לכם למערכה לסדר עצים ואש למזבח בשבילו, כמו שראינו כבר ברש"י בעמוד ב', זה התלה דהו תמיד של שחר. ולכן יכולנו להגיד שהפסוקים האלו, את המיעוט רבים, שניים, 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 אלו הם שישה שנזקקים לתלה. הנושא שמופיע כאן בראש חבזיין עמוד ב', ואנחנו גם מציינים שזה ממשיך עד חף ח' עמוד א', פסול זר בסידור מערכה שני גזירי עצים. גם יש להתעכב דקה שניים על המבנה של הגמרא. אנחנו רואים יד מעוין, וכתבנו בשוליים, המעוינים האלו הם שלבים בהבהרת דברי רבי יוחנן. אז אנחנו מיד, זה מספר רומאי אחד, ובכמעט אמצע עמוד, מספר רומאי שניים אצל רבי יוחנן. יש גם הערה שכתבנו ממול בשוליים אצל הכוכבית, וכך כתבנו, שימוש הרב בסימונים בסוגיה זו עד סוף הפרק מיועד להבליט את הדמיון המבנתי בין שני הלשונות. הם יבואו לידי ביטוי על ידי פפיון, וקראנו להם א' וב'. אז אנחנו נמשיך בתיאור המבנה. הפפיון, כפי שאמרנו, שני לשונות ברבי זירא. אז כאן כתוב מתקיף לרבי זירא בשורה רביעית מראש העמוד. שתי שורות מסוף העמוד אתם יכולים לראות בראשי תיבות כתוב ואיקא דאמרי מתקיף לה רבי זירא, וזה הלשנה שנייה. פסק כפול שנראה עוד כמה שורות הם ניסיונות להפריך את דברי רבי זירא. שימוש בצורת בית, אלא כי יתמר אחי יתמר, כך הבלטנו את הביטוי הזה, והוא גם מופיע צורת הבית בצורה הפוכה, מתקיף לרבה. משולשים יחד עם פס כפול יופיע בהמשך למימרה, זה הדגשנו במשולש, דיוקים לקראת קושיות דלקמן המסומנות. אנחנו נראה עוד סוג של פס כפול, הם קושיות שמסומנות כך מדיוקים, קושיות שמראים לכאורה שגם עבודות אחרות בעיה פייס. אני מבין שהכל עדיין מופשט, לא נכנסנו לעומק הגמרא, אבל אנחנו מקווים שהמיפוי הזה יהיה לתועלת. עכשיו חוזרים לגמרא שורה ראשונה, חב זין ומבית, אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, זר שסידר את המערכה חייב, כלומר חייב מיטה, מיטה בידי שמיים. כיצד הוא עושה, אם זר באמת סידר את המערכה, מה לעשות? פורקה וחוזר וסודרה. שואלת, מה יהני לזה? נשמע שלא עשינו כלום. אם הזר שסידר, הוא מפרק את הסידור הזה ומסדר את זה מחדש, אבל עדיין זר מסדר. אלא פורקה זר וסודרה כהן. מה תקיף לרבי זירא? אני מגיש, זה לשנה ראשונה, שתי שורות מסוף העמוד, יהיה איקא דאמרי על זה, על כל זה. רבי זירא מקשה, איך אתה, רבי יוחנן אומר, שזר שסידר, אמר לך, חייב מיטה, וכי יש לך עבודה שקשרה בלילה, כמו סידור המערכה, שאתה מסדר עיצים על גג המזבח, זה, אפשר לעשות אותו בלילה, ופסולה בזר? יש קטע כמה שורות בסוגריים, ההסבר אצל אצלנו בשוליים, שני כוכביות, כתבנו, מטרת הסוגריים להראות, עד כאן עיקר קושיית רבי זירא. בתוכם, בתוך הסוגריים, יש ניסיון להפריך טענתו, אבל ללא הצלחה. אז אם אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, מכוח הקושיה של רבי זירא, זה מחייב גישה חדשה. וזה, אתם רואים את המספר רמי 2. אלא כי איתמר אחי איתמר. אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, אני קורא אחרי הסוגריים. מה רבי יוחנן אומר? זר שסידר שני גזירי עצים. לא המערכה, אלא אותם שני גזירי עצים שזה בסוף סידור המערכה, אם זר עושה את זה, חייב. הועיל ועבודת יום היא. כאן אפשר לדייק שאם זה היה עבודת לילה, לא צריך את הכהן, את הזר, סליחה, לא צריך כהן, אלא זר יכול לעשות אותו. אנחנו נחזור על זה אחר כך. הגמרא אצל התקפת רבי זירא ליעל, הוא אמר לגבי דבריו של רבי יוחנן, איך ייתכן שזר שסידר מערכה חייב מיתה? הרי זה דבר שאפשר לעשות אותו בלילה. בדבר שאתה יכול לעשות אותו בלילה, זר קשה לה. הגמרא בסוגריים, ולא, אתה אומר שלא ייתכן פסול זר אם זה בלילה, והרי איברים ופדרים, וזר שמקטיר האיברים ופדרים של הקורבנות, הוא חייב מיטה. זה לא בשביל זר לעשות. אז הגמרא אומרת, לא, איברים ופדרים, נכון שזה קורה בלילה לפעמים, הוא קשר כל הלילה, אבל סוף עבודה דיממה אי, לכן הזר פסול לו. אלו קורבנות שהקריבו אותם, זרקו את הבם במשך שעות היום, רק לא הספיקו להקטיר את האיברים מופטרים, לכן ממשיכים לעשות את זה בלילה. אבל זה סוף עבודת יום, זה הסיבה שזר פסולה. שאלה. והרי תרומת הדשן, שכתוב פה כהונה, וזה עושים בלילה, הגמרא אומרת, אבל זה לא לילה גרידה, תחילת עבודת יממה אי, לכן פסולה בזר. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, קידש ידיו לתרומת הדשן, למחר אינו צריך לקדש, שכבר קידש מתחילת עבודה. אז גם כאן אין הוכחה שדבר שבלילה יהיה פסול בזר, אלא כמו ש אמרנו מקודם, ואלא קשיא קושיית רבי זירא עדיין בתוקף. איך רבי יוחנן יכול להגיד זר שסידר מערכה חייב מיתה, מאחר שמדובר בעבודת לילה, ועבודה שקשרה בלילה, לא ייתכן שיהיה פסול בזר? ואלא כי התמהכי התמר, צריכים לתקן או להבהיר דבריו של רבי יוחנן. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, זר שסידר שני גזירי עצים חייב, הועיל ועבודת יום היא. מתקיף לרבה, אלא מעטה, אם שני גזירי עצים הוא עבודת יום, תבאי פייס. ורב יוצא מהנחה ששני גזרצים לא עשו עליו פייס. אז הגמרא אומרת, השתמיתי הדתניא, זה נעלם מרבה, מה שמובא בברייתא, וגם זה ראינו בעבר. מי שזכה בתרומת הדשן וזה עניין שעשו פייס על תרומת הדשן, זכה בסידור מערכה ובסידור שני גזירי עצים. עכשיו זה מוביל אותנו לקושיה חדשה. למימרה דעבודת יום ביה פייס, עבודת לילה לא ביה פייס, והרי איברים מופתרים, יש על זה פייס, גם זה למדנו בעבר. הגמרא אומרת, סוף עבודה תיממה אי. זה מה שמחשיב אותו ומצליח עליו פייס. שאלה, והרי תרומת הדשן, זה היה בלילה ויש פייס. הגמרא עונה, זה גם מעניין לשים לב, למרות שהזכרנו את קושיה דומה ליעיל, כאן תשובה שונה. למה בתרומת הדשן, למרות שהוא בלילה ובכל זאת יש פייס? למעלה הזכרנו בגלל שזה נחשב תחילת עבודת יום. בתוספות ישנים ויש תוספות דיבור המתחיל למימרה, יש התייחסות לנקודה הזאת, אבל אנחנו נתקדם ונזרום עם הגמרא כעת. מה עם תרומת הדשן, שזה בלילה ובכל זאת יש פייס? הגמרא עונה, משום מעשה שהיה, הזכרנו, למדנו על זה בעבר, שאם לא היה פייס, ראינו את הריצה על הכבש, ואחר כך נפל, ונשבר רגלו, והגיעו למסקנה שזה לא עסק, צריכים לבחור פייס על ידי, לבחור עושה תרומת הדשן בצורה אחרת, וזה הביא אותם לתקן פייס. אבל בעיקרון עבודת לילה לא צריך פייס. שאלה, למימרד עבודת יום ושזר חייב עליה מיטה ביה פייס? אין זר חייב עליה מיטה לא ביה פייס? והרי שחיטה, הנה דוגמה שזר הוא קשה לעשות שחיטה, ובכל זאת היה פייס. שאני שחיטה, יש לשחיטה הגדרה מיוחדת, תתחילת עבודה היא. זה נגיד מגביר את החשיבות שלו, ולכן מצריכים עבורו פייס. אמר מוזות רבי תימא רב אשי, וענן לא תנן אחי, ש יאי סידור שני גזרים עבודת יום. אנחנו ראינו, יש לנו חיצים פה ולמעלה, רבי יוחנן קבע שזר שסידר שני גזרי עצים חייב הועיל בעבודת יום, אבל אנחנו לא למדנו כך במשניות, והנה ציטוט ממשנה שלמדנו בליל, סליחה, לקמן, בתחילת הפרק הבא. אמר להם הממונה, צאו אם הגיע זמן השחיטה. לזה יש צורך שיהיה יום, ואילו זמן שני גזירי עצים לא קטני, לא היה הקפדה לדעת שהגיע יום לזה. אז איך אתה אומר ששני גזירי עצים הוא עבודת יום? הגמרא עונה, השחיטה, למה היה הקפדה לדעת שהגיע יום? דלת לה, תקנת, אם אתה שוחט את הקורבן, אתה לא יכול לחזור אותו לחיים. אז לת לה תקנת, קטני, שני גזירי עצים, דעית לה תקנת, אם סידרו אותם מוקדם מדי, אז יש לו תקנה, אז אתה מפרק, מסדר מחדש, יותר מאוחר, אז לא קטני. לכן המשנה בתחילת הפרק הבא, ששם הממונה הקפיד על כך לוודות שהגיע אור יום, אין אזכור של שני גזי עצים, למרות שכן, גם הם צריכים, גם זה צריך לבצע לאור יום, הגיע העיר מזרח, נקרא לזה, זה די מוקדם לגבי עניין היום, אבל הוא כפי שרבי יוחנן אמר, שזר חייב על סידור שני זרים, הועיל ועבודת יום. למה לא הוזכר? אני חוזר מה שאמרנו עוד פעם. למה זה לא הוזכר בבידוי, כלומר לבדות, שהגיע אור? כי גם אם עשו את זה מוקדם מדי, יכולים לפרק ולסדר מחדש יותר מוכר. וכפי שאמרנו מקודם, אנחנו רואים פה לשנה שנייה. ראינו רבי יוחנן שדיבר על סידור מערכה בראש העמוד. סידור מערכה על ידי זר שהוא חייב עליו מיטה. ואיקא דאמי מתקיף לה רבי זירא, וכי יש לך עבודה שיש אחרי עבודה ופסולה בזר? אחר סידור מערכה יש סידור של שני גזרי עצים. אז איך זה שזר שסידר את המערכה יהיה חייב? הרי יש כאן עבודה, סידור המערכה, שיש אחרי עבודה, ולכן לא שייך לחייב זר על מצב כזה שהוא עושה דבר שיש אחרי עבודה. אנחנו ממשיכים לדף כ"ח עמוד א', רק אולי נקרא את השורה עוד פעם. וכי יש לך עבודה שיש אחרי עבודה ופסולה בזר? אנחנו ממשיכים לכ"ח עמוד א', יש קטע שעל פי הגר"א אנחנו נדלג עד שורה חמישית מראש העמוד. מאחר שרבי זירא התקיף את דבריו של רבי יוחנן שמחייב זר שסידר מערכה, אלא אי יתמר הכי יתמר, אמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, זר שסידר שני גזירי עצים חייב, הועיל ועבודה תמה היא עבודה סופית בעניין סידור עצים. סידור עצים מסתיים בסידור שני גזירי עצים, וזה סיבה לחייב זר מיטה. מתקיף לרבה אלא מייתה תבאי פייס. אם זה כך, אז שלסידור שני גזרי עצים צריך להיות פייס, לבחור מי הוא שיעשה את זה. הגמרא משיבה בתמיהה, ולא בעיה פייס, ועתניא, מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור שני גזרי עצים. זה העניין של פייס. אז העובד או המשמש בסידור שני עצים הוא כן נבחר על ידי פייס. הכי כמה, מה היה התקפת רבה? אם הוא עבודה תמה, יפייסו לה בפני עצמה. זה מה שמטריד את רבה. למה הוא נכלל נכלל בזה שיעשה תרומת הדשן? שיהיה משהו נפרד בשבילו. אלא כדאמרינן, אנחנו התייחסנו לזה כבר, וזה גם מובא ברבנו חננאל. אתם רואים לקראת סוף דף הגמרא, ואנחנו בגמרות שלנו הדגשנו עם פס ופרקינן היי כבר שנינן לה כדאמרינן בתחילת הפרק, כיוון תתקינו פייס לתרומת הדשן לא אהבו עתו, אנשים לא באו שהיה כבד עליהם להניח השינה ולעמוד דאברהם, מי עמד עם רמי לי שאני אבחר? הדר תקינו, מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור המערכה ובשני גזרים. כלומר, הוסיפו אילו עבודות כדי שיבואו דרבון, שיבואו לקום מהשינה. ואנחנו חוזרים לגמרא, למימרה, הגמרא שואלת, למימרה דעבודה תמה, וזר חייב על המיטה, ביי הפייס, אין זר חייב על המיטה, לא ביי הפייס, והרי שחיטה, שאנחנו יודעים, זר לא חייב מיטה, עד הרבה, זר ראוי, קשר לשחיטה, ובכל זאת יש פייס, שאני שחיטה, תתחילת עבודה דיממה היא. אמרנו, כמו, כפי שאמרנו מקודם, זה מגדיר את השחיטה ברמה מיוחדת, בהגדרה מיוחדת, שלמרות כל מה שאמרנו, מגיע לו פייס. שוב פעם, לפי הגות הגרא, אנחנו נדלג על הקטע הבאה, שבסוגריים, אנחנו מדברים על קטע שבערך חמש שורות, וממשיכים. אמר מוזוטרה ויתמה רבשי, אף ענן נמי תנינה. ברשי, אף ענן נמי תנינה, דסידור גזירין עבודה תמאי כרבי יוחנן. ודלו כרב ולוי, דלו מנו לה בעבודה שזר חייב עליה, משום די יש הרי הסידור איברים. אבל אנחנו כאן, כפי שרשי אומר, סיוע מביאים מקור תנאי לסייע לרבי יוחנן, שלמד אחרת ששני גזירי עצים הוא סוף סידור עצים. אף ענן המתינה, אמר להם הממונה, צאו אם הגיע זמן השחיטה. ואילו זמן סידור שני סידור גזירי עצים לא קטני. ורשי כותב, ואילו זמן שני גזירים לא קטני, על מה? מכאן רואים עבודת לילה היא, והיא והוא גמר סידור מערכה. וסידור האיברים שהוא עבודת יום, תחילת עבודה אחרת היא, ולא גמר סידור המערכה היא. במילים אחרות, לפי מה שהגמר רוצה להגיד כאן, שסידור שני גזירי עצים זה עבודה תמה, והיא, נכון, לא אמרנו את זה מוקדם, אלא כי אנחנו דחינו את זה, אבל זה עבודת לילה והיא עבודת תמה. הגמרא שוב פעם, כמו שראינו מקודם, דוחה. אך זה שהמשנה מדגישה שחיטה כעבודה שרוצים לוודות שהגיע יום, זה לא אומר שסידור שני גזירי עצים זה גם עבודת, זה לא עבודת יום, אלא מה? הך דלת לה תקנת קטני, הך תאית לה קטנת, כמו סידור שני גזירים שלא בזמן מוקדם מדי, זה יש לו תקנה, אפשר לפרק ולסדר מחדש, לא קטני. לכן המשנה לא מזכירה שהממונה מנסה לברר אם הגיע הזמן לסידור שני גזירי עצים. ובכך אנחנו זכינו לסיים פרק שני של מסכת יומה, ובזאת השם בשיעור הבא נתחיל פרק שלישי. עד כאן שיעורנו להיום.